At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
אנחנו במפה, פרק 162 שלנו, ברוכים הבאים, פרק מיוחד לקיץ עם יונה ללזר, ממנהלי ארגון האוהדים של מכבי תל אביב, הגייט 11, פרק שבו אנחנו הולכים לדבר על הכל, על המחאה של אוהדי מכבי תל אביב, על בכלל כל מה שבוער היום במכבי, וגם קצת יותר במקרו על המועדון, ואולי גם הזווית האישית של יונה ושל הגייט, אבל לזה עוד נגיע בהמשך. קודם כל, נגיד שלום לאורח שלנו. יונה, שלום, כבוד גדול לארח אותך כאן.
שלום, בוקר טוב, תודה רבה.
איך אתה בימים אלה?
בסדר גמור, עדיין במילואים, כרגע בבית חנון, עובדים, נהנים.
כן, אז פה אנחנו ככה קצת נשנה אווירה, עניינים של מכבי תל אביב בפרק הזה. תראה, אתה יודע, אני יכול לעשות פה הרבה מאוד הקדמות, אבל אני רוצה לצלול ישר לעניינים. אתה יודע, בסוף כולנו פחות או יותר יודעים במה מדובר, האומנם, אז בוא תספר לנו אתה, איך אתה מסתכל על הדברים מהצד שלך, ומשם נתחיל לזרום לתוך כל מה שבוער.
מעולה. קודם כל, הרקע לאירוע, בתום שנתיים של מלחמה, לא משחקי בית ביורוליג, ותשלום על המנוי בצורה מלאה. בקיץ, לפני מספר חודשים, ישבנו עם בעלי המועדון. ישבנו איתם במשרדים, כל קבוצות הבעלים, ואמרו להם, תקשיבו, יש כרגע משבר ביחסים, אחרי עונה מאוד מאוד לא טובה שלנו ביורוליג, אחרי זה שאנחנו שנה אחרי שנה משלמים על היורוליג, ואז צריכים לרדוף אחרי ההחזרים שלנו, אם בכלל. ויש לנו פתרון, אנחנו שומעים הצעה לאיך לרתום את הקהל בחזרה, לפני שתפרסמו מתווה, שאנחנו יודעים שבדרך כלל אתם מפרסמים דברים שפחות טובים לאוהדים, יש לנו הצעה איך לרתום את הקהל, איך ללכת קדימה יד ביד, להחזיר את האמון. הקשיבו לנו בקשב רב, מספר פגישות, המון שעות שישבנו, והבטיחו לנו תשובה. ביקשנו שלושה דברים מרכזיים במתווה. אחד, זה לשנות העיוות הזה שהליגה הישראלית שווה 50% מהמנוי. כל השנים מכבי בתמחורים שלה, בכרטיסים הבודדים שהיא הייתה מוכרת למי שלא מנוי, המחירים היו בפרופורציה של 30% ו-70% יורוליג, 30% ליגה. זו הייתה בקשה הראשונה, שזה באמת ישקף את המצב האמיתי, ולא ייקח כסף על מה שזה לא העלות האמיתית שלו. שתיים, זה להרחיק את מועד החידוש, לתת לאנשים יותר זמן שהמנוי שמר להם, כדי לראות באמת שהמועדון בונה קבוצה טובה. פותח סוגריים, אני אומר, אנחנו לא עושים מנויים, אוהדים את הקבוצה על פי השחקנים שמחתימים, אנחנו הולכים אחריה, אפילו קוראים לזה באהבה עיוורת, אבל אחרי כמה שנים לא טובות, והסתמכות על התקציב של המנויים, שעל פי פרסומים זרים זה באזור 60%, רק המנויים, זה סכומים אסטרונומיים של עשרות מיליונים שמגיעים מהקהל. אז ביקשנו שיהיה חידוש עד סוף ספטמבר, אחרי זה גם עלינו התגמשות עד סוף אוגוסט. והדבר השלישי היה, בסדר? שלא יעלו את מחיר המנוי ויבנו קבוצה טובה. אלה היו הדברים שדיברנו במתווה, ואמרנו, זה בעצם סימפטום לזה שהם יראו שהם סומכים על האוהדים, כמו שאנחנו עושים סולד אאוט עשרות שנים, אז הפעם שהם יסמכו עלינו ולא הפוך, ושיבנו קבוצה, ושכל מה שמניתי פה בנושא המתווה יקרה, כדי שהאוהדים ילכו אחריהם. בסופו של דבר, דיברנו וביקשנו עדכונים, אמרו שיעדכנו, בסוף לא עדכנו אותנו והוציאו את זה כמו שזה לפרסום, דבר שמאוד הכעיס אותנו על הסגנון התנהלות.
כמה זמן אגב אנחנו מדברים באמצע, כלומר מאז שהיו את השיחות איתם עד לפרסום שלהם?
בערך חודש וחצי, חודשיים של שיחות ופגישות, מספר פגישות עם כל הבעלים ואחרי זה עם המנכ״ל,
שמאיר,
וביקשתי
רק
פשוט...
תעשה סדר למאזיננו, מי בעצם נפגש איתם?
נפגשו איתם נציגי הארגון,
נציגי
ההנהגה,
הגייט.
כן, נציגי הגייט, ההנהגה של הארגון, נפגשו ממש עם כל קבוצות הבעלים, שמעון מזרחי, אודי ושארי קנאטי, דני פדרמן, המנכ״ל מודי, אחראי על נושא האוהדים אורן עטר, נפגשנו, ישבנו שעות ארוכות וביקשנו תשובות, הם הקשיבו לנו בקשב רב, והיה דיון באמת ענייני וטוב, גם על חלק מהדברים הסכמנו, וביקשנו בסוף שיודיעו לנו לפני שפרסמים את זה, אני חושב בבקשה לגיטימית, אם אתה יושב עם מישהו שעות ואתה מסכים לפגוש אותו, בסוף זה לא קרה, דבר שמאוד מאוד הכעיס אותנו, ומשם התגלגלנו למה שקורה בשבועיים האחרונים. ההפגנה שעשינו מול המשרדים ביום של המסיבת עיתונאים, הבקשות שלנו להחזר הכספי, גם היו פה כל מיני שטיקים שאנחנו צריכים לרדוף אחרי הכסף, וכל מיני מתווה שפורסם שהיית צריך, לא יודע מה, עורך דין או עורך חשבון בשביל להבין מה פורסם,
או
כל מיני
שניהם.
כן, או שניהם, פרמיות שאתה צריך לשלם עוד 2% כדי שישמרו לך את המנוי שתוכל לבטל בסוף אוגוסט, כל מיני שטיקים שכאילו לקחו חלק מהרעיונות שלנו ועשו אותם הפוך והכי גרוע שיש. פיצלו את המנוי, אבל אמרו שהליגה זה 50%, 51% ו-49%, ונתנו לך ממש 14 ימים, שבועיים, כאילו, לחדש אם לא הולך המנוי, ולא פרסמו את מחיר היורוליג. שנתיים כשהיו משחקים, כשלא היו משחקים בארץ, אמרו, זה המחיר המנוי המלא, אם יחזרו המשחקים במהלך העונה, זה הפיקס פרייס למנוי שהולך עשרות שנים. והשנה לא עשו את זה, ושאלנו למה, ואמרו שיכול להיות שיחזרו המשחקים, אז נעלה את המחירים, כי תלוי מי היריבות ובאיזה שלב זה יחזור. אמרו להם, מה זה רלוונטי, מה זה משנה מי היריבה, אני עושה מנוי, אני עושה מנוי לכל המשחקים, ולמה לא לפרסם? אז זה ועוד זה ועוד זה, וה-50% לליגה, ולרדוף אחרי ההחזרים של שנה שעברה, ולשלוח מיילים עם אישור ניהול חשבון על המנוי לפני שנתיים, וזה שהם שמרו להם את האופציה להעלות את המחיר למנוי יורוליג, זה כאילו, זה כל כך הרבה דברים שמראים שהם מסתמכים על הכסף של האוהדים ורוצים לעלות ולמקסם עוד ועוד כסף מהאוהדים. אנחנו גם ככה המנוי הכי יקר באירופה. כל הדברים האלה זה ממש הקש ששבר את גב הגמל, לא רק לארגון אוהדים, לא רק לגייט, לקהל הרחב. יש קונצנזוס היום, מי שנמצא ברשתות, אוהדים ותיקים של 30-40 שנה ואוהדים של שנתיים, שפשוט נשבר להם, נשבר להם מהיחס, נשבר להם מהניתוק הזה, נשבר להם מכל הדבר הזה שנקרא בעלי מכבי תל אביב, שנשענים על האוהדים.
אוקיי,
עכשיו,
okay, עכשיו,
זה הנושא
זהו,
הראשון.
אני רק רוצה רגע לעשות איתך, בוא רגע נעשה זום אאוט, כי אתה פה באמת מציג, אגב, גם דברים שאני פה דיברתי עליהם, את המחאה שלכם בנושא, בעצם גם המחיר של המנוי, גם, דרך אגב, הזכרת פה המון עניינים של שקיפות, שבהחלט זה לא סוד שהדבר הזה צריך לדעתי להיות יותר טוב. הנקודה היא, וזאת הנקודה, הוצאתם שני פוסטים מרכזיים, אני חושב, על The Gate, אפשר להגיד חודש האחרון. הראשון היה פוסט שבאמת קורא לא לחדש את המנויים, תקן אותי אם אני טועה, והשני כבר היה פוסט של מה שנקרא Thank you לדני פדרמן, ככה שגם זה אולי משהו שקצת הסלים מהר מדי, אבל השאלה שלי, וזה גם כאחד שקרא את זה וגם, אתה יודע, מכיר פה כבר כמה שנים צולל לתוך הדברים האלה, האם מה שמפריע לכם, יונה, זה העניין של המחירים, העניין של החוסר שקיפות, האם זה הנושא המרכזי, או שתכלס הנושא המרכזי זה שפשוט מכבי לא אטרקטיבית ביורוליג, השנתיים של המלחמה מן הסתם החריפו את הדבר הזה, ושבסופו של דבר לב העניין כאן הוא שאתם מרגישים שאין קבוצה טובה מספיק. תכוון אותי אולי באחוזים מה זה מה, כי אגב גם בפוסטים שלכם אתם ציינתם את הדברים האלה, ותגיד לי גם אם, לא יודע מה, אם המחירים היו אותו דבר, אבל היה עכשיו פה שחקנים של היום, אתה יודע, ברמה של מה שהיה אז שרס ופארקר, האם גם הייתם מתנהגים אותו דבר?
אז זה, כמו שאמרתי, זה נושא אחד מתוך שתיים. זה הנושא המשני. כל מה שדיברתי עכשיו 5 דקות על המתווה, זה הנושא המשני. הנושא המרכזי, בסדר? זה הבעלות של הקבוצה, בסדר? או אי הרצון, או אי היכולת להשקיע כספים. אנחנו בסוף המנוי הכי יקר באירופה, הכי יקר באירופה, אבל עם התקציב בתחתית של היורוליג. אז כאילו זה לא, מצד אחד אתה לוקח את הכי הרבה כסף מבין כל ה-20 קבוצות, מצד שני אתה בתחתית של התקציב. והיום, בעידן של היום, אנחנו לא בשנות ה-80 וה-90, א', הכל שקוף והכל ידוע, ואנחנו יודעים הכל, והריבים בין הבעלים, וגם, אתה יודע, בסוף גם אם אנחנו לא יודעים, אחד מהם פרסם את זה. הוציא כתבה, קרא לשני בוגד, והתחיל פה אסקלציה של דברים רעים. אז הנושא המרכזי, זה באמת הרצון שלנו, שיהיה פה בעלים, אם אין לו את היכולת, זה בסדר גמור, עשו פה דברים מדהימים עשרות שנים, להביא מישהו שיש לו את היכולת הכלכלית. בסדר, להעמיד פה קבוצה, שלא תעשה פליי אין, ולא תעשה פליי אוף, ותעשה אליפות אירופה. זה מכבי תל אביב, 6 אליפויות אירופה, אי אפשר לכוון וכל שנה להוריד את הרף, לעשות פיינל פור ולקחת אליפות אירופה ביחד עם דאבל בארץ. זה מה שחונכנו עליו. וזה הנושא המרכזי, בסדר?
במונחים אבל של היום, לאן אנחנו חותרים, נגיד פנתינייקוס, אולימפיאקוס, אתה מסתפק ברמה מתחת, תמקם לי את זה פחות או יותר.
בסוף אנחנו לא, אנחנו אוהדים, לא נכנס, רגע, החתימו סנטר 4, סנטר 5, פאוף, זה, לא נכנסים לזה, וגם אם אנחנו מקום ראשון בתקציב או רביעי, יש רוח, הרוח של מכבי תל אביב, החוסר מנהיגות, החוסר יכולת שהבעלים להסתדר ביניהם, אולי החוסר להביא בקבלת החלטות, להביא כסף מספיק מהבית ולהסתמך על האוהדים, אתה מחבר את כל הדברים האלה, דבר ועוד דבר ועוד דבר, ואתה אומר, אתה תופס את הראש, מה קורה באמת עם המועדון, עם הקבוצה של החיים שלנו, עם האימפריה הזאת, איך היא הולכת ומדרדרת.
אוקיי,
ובסוף...
רגע, שאלה חשובה. נגיד ומכבי עושה את זה, בסדר? נגיד ומכבי מגדילה עכשיו משמעותית את התקציב, ואתה חוזר להיות אחת מהקבוצות המובילות באירופה. האם כל הסיפורים של המתווה, ואני מסכים איתך שיש שם המון המון דברים עקומים, והמחירים הגבוהים, האם אתם במקרה הזה כן תהיו מוכנים לבלוע את
לא,
הגלולה?
אבל
או
זה
שאתה...
דבר, זה דבר שגורר דבר.
הבנתי.
בגלל שאין כסף למישהו מהבעלים. אני מכיר שיש קבוצות בעלים שרוצות להשקיע, ויש קבוצת בעלים שלא רוצה להשקיע. אז בגלל שאין כסף להשקיע בתקציב השחקנים, אז מה עושים? ממקסמים את הכסף מהאוהדים. אז זה דבר שנשען על דבר. אז זה לא שפתאום, אם היה תקציב גדול, אומרים, יצאו בהצהרה, התקציב הגדול ביותר בתולדות מכבי. בינתיים הדברים לא כל כך מתקדמים בנושא ההחתמות, ואפשר להגיד איראן וסוריה ולבנון, אבל יש עוד קבוצה בתל אביב שכנראה יודעת לעמוד בזה גם בזמן מלחמה. ובסוף זה דבר שגורר דבר, וזה לא שאם עכשיו היה את ההחתמות הכי מטורפות, אז בסדר, היינו רגועים. בסדר? כי לא קונים אותנו בשמות. צריכה להיות פה התנהלות טובה. ההתנהלות בתוך המועדון, במשרדים של מכבי תל אביב, היא לא בריאה, היא לא טובה, הריבים בין הבעלים. החוסר יכולת או רצון להשקיע כספים שיקחו אותנו לטופ של אירופה ולא לדשדש בסוף, אתה מחבר את כל הנקודות האלה, וזה לא נקודה אחת שעליה נשענת כל המחאה. יש פה כל כך הרבה נקודות שהביאו אותנו לסיטואציה של להבין, שיש פה גורם שצריך כנראה לשים את המפתחות, למכור את המניות שלו, ולהביא מישהו אחר, בסדר? שיקח את הספינה הזאת קדימה וישקיע הרבה כסף, כי היום, בספורט של היום, אי אפשר להסתמך על ספונסרים ועל אוהדים. צריך בעלים שיודעים להשקיע הרבה כסף ולהביא שחקנים ברמה וניהול מקצועי ברמה וניהול אחורי במשרדים ברמה, וזה לא חבר של, נאמן של, מהקליקה של, אנשי מקצוע טובים שהם גם אוהדי מכבי, שיקחו את הספינה הזאת קדימה. וזה כרגע לא קורה, זה כואב לנו. לא עשינו כזה דבר מעולם, הארגון קיים 20 שנה, וזה נקודת שבר שנבנתה שנים על גבי שנים. זה התפתח בקהל הרחב, זה היה גם אצלנו. והערכים שלנו תמיד אמרו, אנחנו לא מתעסקים במקצועי, גם עכשיו אנחנו מתעסקים במקצועי, אבל לנגד עינינו המועדון הזה הולך למקום לא טוב, ואנחנו עכשיו עומדים בפרונט ומבקשים ודורשים שינוי.
אוקיי, בואו נשאל את זה הכי פשוט. למה בעצם דני פדרמן? גם תיארת פה כל מיני אולי דברים של אינסייד שאני אשמח שתפרט יותר, אבל למה החלטתם שדני פדרמן זה הגורם שאם הוא לא יהיה במכבי, על פניו אולי הכל יהיה טוב?
אנחנו מבינים מהרבה מאוד מידע שאנחנו מקבלים, גם מתוך המשרדים של מכבי, וגם מתוך העובדים, וגם מהרבה מאוד אוהדים, שהוא הגורם שמעכב אותנו, בסדר? עכשיו, יש לנו היכרות רבת שנים, דני הוא מכביסט, הוא גדל ביציעים, הוא ואבא שלו והמשפחה עשו הרבה דברים ענקים למכבי, ויש לו כל כך הרבה דברים טובים שהוא עשה למועדון. עם כל זאת, בשנים האחרונות אנחנו מבינים שזה הולך ומדרדר. בסדר, הרצון לחסוך כסף, להביא מציאות, להביא שחקנים ששווים X וייתנו תפוקה של פי 2, פי 3. זה לוקח אותנו לסוג של בינוניות, שאנחנו לא מוכנים שתהיה במכבי תל אביב. אנחנו מבינים שהוא הגורם, שאחראי לדברים האלה, מהרבה מאוד סיפורים, מהרבה מאוד דוגמאות.
אתם יודעים את זה,
וישבנו...
אבל גם מבעלים אחרים, או רק משמועות, נקרא לזה ככה.
לא שמועות, הדברים מאוד מאוד מבוססים, בסדר? מתוך המועדון, מדברים שאנחנו רואים בעיניים, דוגמאות שאנחנו מקבלים, ופירטנו חלק מהם, כן? ממש, זה כאילו היה על קצה המזלג ממה שפירטנו בפוסט שקראנו לדני למכור. ודרך אגב, אני אפתח סוגריים, דני נפגש, עשינו מפגש אוהדים פתוח עם הבעלים לפני כמה חודשים, והוא אמר, אם יש קונה, בסדר? שמוכן לבוא ולקנות, אני מוכר. אמר את זה קבל עם ועדה בווידאו מול עשרות ומאות אוהדים. אז אני לא מבין, כאילו, אם אנחנו רק הולכים אחורה ואין כרגע את היכולת הכלכלית, בסדר? מה הבעיה למכור? אף אחד לא אומר תעזוב את מכבי, תהיה נשיא של כבוד, תישאר במועדון, תמכור את האחוזים, תן למישהו שיש לו את היכולת הכלכלית לקחת את המועדון הזה קדימה. אני אתן לך דוגמה, גט.
יש עכשיו אנשים שרוצים לקנות לפי מה שאתה יודע?
אני בטוח ואני גם מכיר, ופנו אליי בשבועות האחרונים של המחאה מספר אנשים שפנו אליי, שהם בסך הכל אוהד, אנחנו מבינים את מקומנו, אנחנו לא רוצים לנהל את המועדון, אנחנו לא מעל המועדון, אנחנו לא שורפים את המועדון, אנחנו רוצים שיהיה טוב. אנחנו פשוט מבינים שהמהלכים האלה שאנחנו עושים, בסדר? קודם כל אנחנו אומרים את דעתנו, זה זכותנו בתור אוהדים במקום, במדינה דמוקרטית, להביע את המחאה שלנו, בסדר? ואנחנו מכירים המון אוהדים מבוססים, שלא אפילו, הם לא מיליונרים, אפילו מיליארדרים, שאוהבים את מכבי תל אביב, אוהבים מדינת ישראל, ורוצים לקנות, כן, אחוזים ולקחת חלק בבעלות של מכבי. עכשיו, זה בסדר להגיד בכמה פעמים שהוא מוכן למכור, אבל תמיד שהיינו שואלים, מה המחיר? תגיד מה המחיר. תהיה אמיתי רגע, אם אתה אומר שאתה רוצה למכור, אל תגיד זה סתם כדי להרגיע, תגיד את האמת, כמה זה על המדף. ואם יהיה קונה, שיהיה מוכן, ויתאים גם לשאר הבעלים, אז אדרבה. אבל אם אתה לא אומר את המחיר, אז אנחנו בבעיה. זה כאילו להאחז בקרנות המזבח.
עכשיו, תשמע, הלכתם פה באמת למהלך של, נקרא לזה, לא יודע מה, שבירת הכלים מבחינתכם. השאלה אם אתה בטוח שבמידה ובאמת דני פדרמן מפנה את מקומו, שאר קבוצות הבעלים, אגב, כולל שמעון מזרחי וכולל אולי אנשים נוספים, מוכנים להשקיע את הסכומים שאתם רוצים. כלומר, השאלה אם יש לך עירבון לזה, כי הרי גם אם עכשיו יבוא המיליארדר הכי גדול בעולם, בסוף הוא קונה את החלק של, נגיד, אם הוא יקנה את החלק של משפחת פדרמן, אם הם יסכימו למכור לו, עדיין אין לו רוב. כלומר, האם אתה בטוח שגם שאר קבוצות הבעלים בראש שלכם בנושא הזה?
קודם כל, אם הוא מוכר, אז הוא מחויב בהסכם שלהם להציע את האחוזים לבעלים הקיימים. זה ההסכם שיש בין הבעלים. אני מכיר שהם היו רוצים להגדיל את האחוזים שלהם ולהשקיע יותר כסף, להגדיל את התקציב ולהתנהל פשוט הרבה יותר טוב, הרבה יותר מקצועי. אז אני מבין את זה, שזה מה שהם מוכנים אליו. עכשיו השאלה, האם אנחנו מתבצרים, דני מתבצר בעמדתו ואומר, אוקיי, אז עכשיו יש מחאה, אז אני לא מוכר, למרות שהוא אמר, עוד לפני שהמחאה התחילה, ודיברנו בפגישות ואיתו ועם שאר הבעלים, ואמרנו, מנינו עשרות דוגמאות של התנהלות לא תקינה, שמביאה אותנו אחורה ולא קדימה, והתנהלות כלכלית שלוקח אותנו אחורה בשיאים של שפל, בסדר? ויש אנשים שמוכנים, והוא אמר כמה פעמים שהוא מוכן למכור. אז יועיל ויגיד רגע את המחיר, ונראה מי מוכן. אבל להתבצר ולעשות את אותו דבר שנה אחרי שנה ולצפות להיות יותר טובים, זה פשוט לא יעבוד. אני אתן לך גם דוגמה. להגיד התקציב הכי גדול בתולדות מכבי, בסדר? שנגיד אם הוא יעלה אפילו במיליון שתיים יותר, זה הכי גבוה בתולדות מכבי. אבל כל אירופה מתקדמת בעשרות מיליונים, ומכבי התקדמו במיליונים בודדים, אז זה לא עובד, זה פשוט לא עובד. אנחנו פשוט לא נשארים במקום, אנחנו הולכים אחורה. אנחנו חושבים שהתקדמנו, אבל כולם התקדמו פי 4 ו-5 ממך, אז בעצם הלכת אחורה. וזה המצב של מכבי תל אביב כרגע. בסדר, אנחנו לא
קודם כל,
החתמנו.
מאוד מדויק, מאוד מדויק, כי הרי התחרות היא יחסית, זה לא משנה כמה אתה שם, זה
נכון,
משנה
נכון.
מבחינה יחסית. אבל שאלה חשובה, היה ועכשיו רואה דני פדרמן את כל מה שקורה ואומר, חבר'ה, סבבה, אני מוכן להשקיע יותר, האם אתם מקבלים את זה? או
אנחנו
שזה...
אחרי זה, אנחנו אחרי זה, אני אומר לך.
אבל עזוב, עזוב מה היה, נגיד עכשיו הוא כן יסכים, וכלומר אני מנסה להבין כמה זה, אתה יודע, עניין פרסונלי אולי
אז
מולדן ורד מה...
אנחנו מבינים שגם אם זה נאמר, זה לא מה שקורה בפועל. שבמהלך השנים האחרונות, בסדר? הכיוון הוא למצות כמה שיותר כסף מסביב, מהספונסרים, מהחסויות, מהאוהדים, 60% וצפונה. זה האוהדים שמשלמים כסף. ובסוף הבעלים משלימים, לפי
יש
דעתנו,
לו אבל
סכום מאוד מאוד
נתיב, יש
קטן.
לו אבל נתיב, מה שנקרא, אני קורא לזה נתיב מילוט, איזה נתיב שהוא יוצא בסדר ועדיין נשאר הבעלים של מכבי, או שבאמת מבחינתכם נשרפו כל הגשרים עם דני פדרמן.
מבחינתנו הגענו למצב, ואני אומר לך, אני מכיר אותו המון שנים, והיינו בקשר, אפילו קשר טוב, לא עשינו את זה בצורה פזיזה. ניסינו למנוע את הדבר הזה, אנחנו לא אוהבים לעשות את הדבר הזה, אף אוהד לא אוהב למחות נגד הקבוצה שלו ונגד הבעלים ולעשות הפגנות, אף אחד לא אוהב את זה, אולי במקומות אחרים כן, במכבי תל אביב זה מעולם לא היה, ותאמין לי, עד שהגענו למצב הזה, ניסינו לפתור את זה בתוך הבית עשרות פעמים, בפגישות, בשיחות, זה דרך אגב, זה חלק מהערכים שלנו. הרבה הקהל הרחב, הרבה כועס וחושב, והגיד ככה וככה, אבל בסוף אנחנו עושים הרבה דברים בתוך הבית מאחורי הקלעים, ולא אוהבים את המוחצנות הזאת ולפתור בעיות בחוץ, כמו שדרך אגב הוא עשה, בצורה נוראית ופגע במכבי תל אביב.
מה
לעשות
למשל?
כתבה. עשה כתבה בישראל היום, קרא לשותפים שלו מזה עשרות שנים בוגדים. ויצא בתקשורת והראה עד כמה הם מפולגים. יש פגיעה יותר אנושה מהדבר הזה? זה
האמת,
בו...
אני לא מכיר את הכתבה, אבל
אני נשלח לך.
נשלח לי אחרי זה, אבל...
תקרא אחרי זה כתבה בישראל היום, איך הוא מדבר על חבריו מזה עשרות שנים, קרא להם בוגדים, דיברו עם עופר ינאי, רצו למכור ספורט 5, בסוף דבר שלא קרה, אבל הנזק
תראה, שוב,
נעשה.
אני לא מכיר את הכתבה, אז אני לא יכול להתייחס אליה, אבל אני כן אגיד, אני אשאל אותך שאלה כזאת. בסוף, אתה יודע, אני הזכרת את העניין שלכם פנימית מול הקהל, ואני יכול להגיד לך במבט מבחוץ, אתם הייתם ארגון אוהדים סופר ממלכתי, אני חושב שאתם עדיין, באמת התנהלתם, הרי הביקורת עליכם שנים הייתה שאתם, אני לא אגיד יסמנים של המועדון, אבל... כן, אנשים שאתה יודע, מאוד קשובים ולויאליים, נקרא לזה, למכבי. הרבה פעמים דווקא אנשים שמה שנקרא, התחילו עם הדבר הזה הרבה הרבה קודם. ובסופו של דבר הלכתם למהלך הזה. מאוד מעניין אותי, כמה אנשים מתוך מכבי, ממה שאתה יודע, הופתעו מהדבר הזה?
לא יודע אם הופתעו, אנחנו מדברים על זה, אמרתי לך הרבה, מאחורי הקלעים. פשוט לפעמים, עד שאתה לא עושה את המהלך, אז אנשים אומרים, הם רק מדברים, הם רק מאיימים, הם רק בודקים. ואמרנו לאורך כל הדרך, חבר'ה, אנחנו מאוד מאוד רציניים. אנחנו מאוד מאוד רציניים בחשיבות של העתיד של המועדון, ואנחנו לא נעמוד על הגדר ונחכה שיסתדר מעצמו ונראה את זה, איך זה הולך ודועך. לא מוכנים, לא מוכנים. רוצים להילחם על העתיד של המועדון. זה לא סיסמה, זה אנחנו באמת מרגישים ככה שזה ימים היסטוריים למועדון, שנדע לאן הוא הולך, ורוצים להשפיע כדי שיהיה יותר טוב. בסדר? הלוואי
יש
והם
אגב.
לא מסתדרים ביניהם, ומביאים יותר כסף ומצעידים אותנו קדימה, שזה מה שעשו עשרות שנים. בשנים האחרונות זה רק הולך והידרדר, בעשרות דוגמאות שאפשר למנות ולעשות דיונים, מה יותר נכון, מה פחות נכון, מה חצי, מה שלם, אבל בסוף יש תמונה כוללת ויש אווירה. בקרב הקהל יש קונצנזוס אמיתי שיש בעיה במבנה הבעלות, בחוסר השקעה או לא מספיק השקעה בתקציב השחקנים בשביל להביא אותנו לטופ של אירופה, וזה לא נפתר כמה שנים. עכשיו זה הולך לכיוון ולפגישות ולחצים, ואנחנו מקווים שזה ישתנה. אנחנו מבינים שההשתנות של הדבר הזה זה שדני ימכור את האחוזים שלו ויבוא מישהו אחר שמוכן להשקיע מספיק כסף כדי להחזיר את מכבי תל אביב להיות אימפריה באירופה ובארץ.
תגיד, יש קבוצות בעלים, הבעלים שיש היום במכבי, שתומכים בכם במה שאתם עושים עכשיו בדבר הזה, כנגד דני פדרמן?
תראה, בסוף כל השנים הייתה חזית מאוד מאוד אחידה בין הבעלים. מאוד. וגם הם היו פותרים את הדברים בבית. ואיכשהו בשנים האחרונות זה התפורר, כמו שאמרתי לך, אחרי זה תקרא את הכתבה לפני כמה חודשים. בצורה באמת באמת נוראית, זה פשוט פגע במרקם. עכשיו, מה כל אחד חושב? לא יודע, אתה יכול לשאול אותם, להתקשר אליהם, לשאול אותם,
לא,
אנחנו יודעים.
אבל זו שאלה חשובה. המחאה היא נטו שלכם, נכון? אין פה אחד מהבעלים שבמקרה עומד מאחוריכם או משהו.
לא, לא, המחאה היא עממית, היא של האוהדים, של הקהל הרחב, של האלפי מנויים של מכבי תל אביב, שכרגע מצביעים בידיים, מה שנקרא, ועוד לא חידשו את המנויים, וביקשו את ההחזר, שבוא נגיד את האמת, מגיע לנו, כן? שילמנו 51% על יורוליג שנה שעברה, שילמנו גם לפני שנתיים, ואנחנו רודפים ומחכים להחזרים, עכשיו מתחילים לקבל אותם. ברוך השם, את ההחזרים לחשבון בנק, אבל גם זה אחרי עבודה מאוד מאוד קשה שלנו, בלגרום להם להסביר את עצמם ולפרסם את זה כמו שצריך, ולא לגרום לאנשים, אתה יודע, לשכוח מזה ולא לבקש. וזה מחאה של האוהדים, של העם, זה לא בא מבעלים כאלה ואחרים.
כן, עכשיו תגיד, מבחינת תגובות שאתם מקבלים, גם עם משאר הבעלים, אתה יודע, של מכבי, ממכבי עצמה, מה התגובות שאתם מקבלים רשמית מהמועדון? או שלא
תראה,
מדברים איתכם?
לא, יש שיח מאז שהתחיל הפוסט הראשוני על המתווה ועל המצב הבעייתי בבעלות. יש שיח, יש שיחות שהם יוצרים קשר, אנחנו מדברים אחת לבאמת כמה ימים, מנסים לפתור את זה. אנחנו לא אומרים, המחאה זה משוש חיינו. לא, אנחנו רוצים לפתור את זה. יש לזה מבחינתנו תנאים לדבר הזה. אני אומר שוב, אנחנו לא מנהלים את המועדון, ואנחנו לא בעלי הבית, ואנחנו לא שורפים את המועדון, אנחנו רוצים שיהיה רק טוב. אנחנו תמיד אומרים את זה. מצד שני, הקהל הרחב של מכבי תל אביב, האוהדים, גם המנויים בעיקר, גם מי שלא מנוי, רוצה לראות דרך אחרת. אי אפשר לעשות את כל הדברים הלא טובים שקורים בתקופה האחרונה ולצפות שאנחנו נהיה יותר טובים. אז יש שיחות, כרגע לא קידמו אותנו לשום מקום. אנחנו ממשיכים בדרכים שלנו בשביל לנסות להביא שינוי.
אוקיי, okay, בוא נדבר קצת על מה שנקרא end game. דני פדרמן לא פה, אז לצערי אני הולך לשאול אותו, אבל אני אשאל אותך מהצד שלכם, מה end game שלכם? כלומר, ברור שיצרתם מטרה, שדני פדרמן יעזור, הבנתי, אבל נגיד דני פדרמן, מה שנקרא, נאחז בקרנות המזבח מבחינתכם, ואומר, אני לא מוכר, אני ממשיך בשלי. מה הצעדים שלכם? עד לאן אתם מוכנים לקחת את זה? מה קורה מכאן?
קודם כל, כרגע אנחנו בפגרה, אז אין משחקים. יום ראשון יש הפגנה שאנחנו עושים בתל אביב, מארחים שיהיו מאות אוהדים, אפילו יותר מההפגנה הקודמת, שהיו בה כמעט 200 אנשים, מקווים שזה אפילו יוכפל וישולש.
איפה אגב אתם עושים אותם? מול המשרדים?
לא, בתל אביב, באחד השכונות, שמנו את הכתובת ביום ראשון בשעה 19:00, מקווה שהפרק הזה יפורסם לפני, ואז עוד אנשים ישמעו ויצטרפו. בסוף אני כאילו לא, פשוט לא מבין. דני אמר במספר פעמים, אפילו בצורה פומבית מול אוהדים, וגם בצורה אישית מולנו בפגישות סגורות, שהוא מוכן למכור. אז מה, זה כאילו, זה לא בא משום מקום. אם הוא מוכן למכור, מה יש להיתפס בקרנות
אבל הבן
המזבח?
אדם עכשיו החליט, סתם, אני לוקח אותך היפותטית, הוא יכול להחליט שעכשיו זה מעצבן אותו הדבר הזה, הוא לא מוכר, הוא בכוונה, מה שנקרא, רוצה להאחז בכיסא. שוב, על פניו, תקן אותי אם אני טועה, אם הוא לא מוכר, אין לכם מה לעשות, יש איזה מנוף חוקי שיכול לאלץ אותו למכור?
קודם כל לא, זה עסק פרטי שלו, בסדר? אבל מכבי תל אביב אומנם שייכת לבעלי מניות, אבל היא של כולנו. היא של האוהדים, של עשרות שנים, של מנויים ששמים עשרות מיליונים, של כולם. נכון שרשמית היא של הבעלים, שקנו אותה והקימו אותה, אבל בסוף בסוף, אני אומר עוד פעם, אם הוא אמר שהוא מוכן למכור, אז יועיל ויגיד את המחיר, ואני בטוח שיקפצו הרבה מאוד אנשים. היה ולא, אנחנו ממשיכים את המחאה שלנו. כרגע אין משחקים, אז אנחנו עושים את זה במופעים של שלא במשחק, ברשתות, בשטח. היה
וכשיהיו
וזה לא,
משחקים.
זה יעבור גם למגרש.
אז
זה יעבור
אתם אבל,
למגרש.
תעשה לי רגע סדר, נגיד מבחינת הגייט, אתם עד עכשיו חידשתם מנויים, לא חידשתם מנויים, חלק
לא,
כן, חלק לא, לא
לא,
חידשתם.
כלל
אתם לא
הארגון
תגיעו
לא
למשחקים
חידש.
אגב. כלומר, אם זה ממשיך, אתם מבחינתכם גם שנה עכשיו לא הולכים להגיע למשחקים.
עוד פעם, אנחנו עוד לא החלטנו על זה, כרגע לא חידשנו מנויים, יש לנו עוד 3 שבועות עד ה-15 לאוגוסט. זה לא אומר
יכול להיות
שבטוח ש...
שתחדשו?
יכול להיות שלא נחדש. זה מה שחשוב
הבנתי.
להבין. יכול להיות שב-15 לאוגוסט הדברים לא יתקדמו עד אז, ולא נחדש מנויים. זה בסדר, מכבי תל אביב גדולה יותר מארגון האוהדים של הגייט. מה שחשוב זה מכבי תל אביב והמועדון. אני מוכן לסגור את הארגון מחר, אבל שמכבי תל אביב תהיה ארגון בריא, עם בעלות ששמה כסף ולוקחת אותנו להיות בטופ של אירופה. הארגון בסך הכל זה כלי, זה לא המטרה. המטרה זה ההצלחה של מכבי תל אביב. ולכן, אם גם נצטרך ב-15 באוגוסט לוותר על המנויים שלנו, אנחנו מוכנים לזה בלב שלם, מתוך ראיית ארוכת טווח ולא קצרת טווח. ואם הנושא הזה לא ייפתר עד אז, אפשר גם שלא נחדש, והמחאה תימשך, גם מבלי שנהיה מנויים. זה גם יכול לקרות,
אין
כולל
אבל את
במגרש.
החשש, אני חייב לשאול, אין את החשש שמכבי, אוקיי, לא תחדש, ואז פשוט תמכור את המקומות שלכם לאוהדים אחרים?
לא, אין חשש. אם מכבי תל אביב לא חושבת ששער 11, הגוש המעודד, ארגון האוהדים שקיים 20 שנה, שהולך אחריה בשנים נוראיות, היינו ירדנו ליורו קאפ, והיינו מבוזים בעונות עם 6 מאמנים, ולא היה צפצוף מכיוון הארגון, כי הלכנו אחרי מכבי בטוב וברע, ודגש גם על הרע, ואם היא לא מבינה שיש לה ביד ארגון אוהדים שהוא באמת חושב מאוד מאוד ערכי, והולך בצורה די עיוורת אחרי הקבוצה, ומוכנה לוותר עלינו, אז כנראה זה מראה איפה הבעיה. אני מקווה שלא יוותרו עלינו, שלא יוותרו על הקהל של מכבי תל אביב, לא רק על הארגון, שיקשיבו לאוהדים, שרוצים שינוי אמיתי, שינוי אמיתי אמיתי אחרי כל השנים האלה, להציל אותנו קדימה. ואם זה לא יקרה, אז אנחנו נמשיך במחאה שלנו עד שזה יקרה. גם אם זה אומר לא לעשות מנויים, וגם אם זה אומר שזה יגיע למגרש בצורה מאוד מאוד נוכחת, בצורה מאוד מאוד קולנית, כדי להגיד את דעתנו. אנחנו נלחמים על עתיד המועדון.
אגב, המנויים שלכם ספציפית, של גייט 11, איך הם בעצם היו עד עכשיו? זה המועדון כאילו נתן לכם הקצאה, אתם קניתם רגיל, איך זה
לא,
עובד?
קונים רגיל, משלמים, מנוי, מגיעים למשחקי חוץ, משלמים עוד כסף, מגיעים לגביע, למשחקי הכרעה בליגה, משלמים עוד כסף. אין פה
מנוי
איזה
שלכם
משהו ש...
אבל הוא יחסית כאילו מהמוזלים יותר, לא?
כבר לא, אני אומר לך, המנוי הכי יקר באירופה. אני בתור ילד, לפני 23 שנה, המנוי שלי עלה באזור ה-600, 700, 800 שקל. היום מנוי חדש לשער 11 לגוש המעודד, מגיע לאזור 2,500 שקל, ועוד רצו לעלות אותו בשנה הקרובה, וזה היה חלק מהסיכומים שלנו עם המועדון, שמכבי יצא בהעברה, באמת פעם ראשונה מאוד מאוד מפורטת, שהתנצלו על הדרך, והוציאו ממש איזה 6-7 סעיפים, שאמרו שהמחיר השנה הבא לא יעלה, לא לחדשים ולא לוותיקים.
בעצם אגב, כל מי שבגייט הוא סוג של מעריך, לא? כלומר, כמה מקומות חדשים יש לך שמתפנים בשנה שם?
לא, כמעט, כמעט ולא מתפנים. זאת אומרת, אנשים מחדשים, הולכים אחרי הקבוצה 10 שנים, אבל עוד פעם, זה לא רק הגייט כ-200 חברי הארגון שלו. שער 11, הגוש המעודד, מונה כמעט באזור 2,000 איש. אז יש לך 11-12 היציע, ויש לך את הגוש למטה, זה גוש אחד קיר צהוב, זה מגיע בחלק מהמשחקים ל-2,000 אנשים שעומדים, קופצים ושרים. אז הגייט בסוף, אם אתה רואה את זה אחוזית, זה 10% מכל מי שעומד ושר ביד אליהו. אז אנחנו חלק מכולם, וכולם חלק מאיתנו, גם אם הם חברי ארגון בצורה רשמית וגם אם לא. ואנחנו רוצים שינוי. אי אפשר למתוח את הדבר הזה עוד.
אז בוא יונה, בוא באמת נרחיב את זה רגע למקרו של האוהדים. כי בסוף אתה יודע, גם יכול להיות שמכבי, אני אומר לך את זה כאילו במבט מבחוץ, אומרת אוקיי, יש את הגייט ומשלמים כך וכך, אבל יש לנו אולי מנויים, מה שנקרא במרכאות כבדים יותר, ויש לנו תאי צפייה ויש לנו דברים, ונגיד כל עוד הם איתנו, תכלס מה כזה אכפת לנו. אז אני לא אומר שזה מה שמכבי אומרת, אבל באמת יכול להיות שאולי יש מחשבה כזאת, כלומר במבט מבחוץ. כמה באמת אתה מרגיש שהקהל הרחב איתך?
אני חושב שזה שיא של כל הזמנים בקונצנזוס שיש בקהל הרחב. ממש שיא של כל הזמנים. ב-20 שנה האחרונות, 3 פעמים עשינו מחאה, ממש לפני 20 שנה, שזה היה על מחירי המנויים, שביקשנו לא להעלות את המחירים לשער 11, בסוף הגענו לפתרונות שלא עלה המחיר, לפני כ-10 שנים עוד פעם זה היה, שם הלכנו למהלך עם כלל ההיכל, ביקשנו שלא יעלו לכולם. במאני טיים בסוף, הקונצנזוס היה שאנשים מתוך, אתה יודע, היכרות של שנים וכו', לא הלכו איתנו עד הסוף במחאה הזאת, אבל כן הצלחנו לשמר ולהקפיא את המחיר של הגוש המעודד. אלה היו הפעמיים הקודמות, אני חושב שזו הפעם השלישית והיא הכי גדולה שהייתה, יש פה קונצנזוס של כולם, של אנשים שאומרים שהם לא יחדשו עד שתהיה קבוצה טובה והשקעת בעלים, עד שיוחלפו חלק מהבעלים, ולא ראיתי קונצנזוס כזה אף פעם. אני מנוי 23 שנה, בחיים לא ראיתי את הקהל של מכבי כל כך מאוחד. אני מקבל ביום עשרות הודעות ושיחות חיזוק, וכל הכבוד שעשיתם את זה, ואתם המנהיגים שלנו, וסוף סוף אתם עושים את זה, ואנחנו מאחוריכם, ולא נחדש עד שיהיה שינוי, ולא נגיע עד שיהיה שינוי. וזה, אני אומר לך, זה באלפים, זה באלפים. אני חושב הראיה לכך, בתקופה הזאת, בדרך כלל מכבי תל אביב היא בסולד אאוט, כבר 8,000, 9,000 מנויים, הערכה שלי שיש באזור ה-1,000 ומשהו, אולי גג
שחידשו?
2,000.
כמה באמת חידשו עד עכשיו?
עוד פעם, אין איזה נתון שאתה יכול להגיד שהוא רשמי, כי אף אחד לא מפרסם אותו, אבל אנחנו, מדברים שאנחנו מבינים, מתוך המועדון, מתוך כל מיני אנשים, שזה באזור ה-1,000 ומשהו, אולי מתחיל לגרד את אזור ה-2,000, אבל עזוב, זה לא האישיו. האישיו שאנחנו צריכים שינוי בהתנהלות, במקצועיות, בהשקעה הכספית, שצריכה לבוא מתוך הבעלים, והאוהדים ישלימו ויבואו לאחר שהבעלים ייקחו אותנו קדימה, ואנחנו לעולם לא ננטוש את הקבוצה הזאת, המחאה הזאת, זה גם חלק מהאהבה שלנו לקבוצה, מהרצון שיהיה יותר טוב, ואני מקווה שאנחנו בעזרת השם נלך לזה.
דרך אגב, יהיו אנשים, אני יודע, מועטים אולי ככל שיהיו, אבל עדיין שיגידו לך מהצד השני, אם אתה לא תעשה מנוי, אז בסופו של דבר למכבי הרי שנשענת, כמו שהצגת על כסף של מנויים, לא יהיה תקציב, אפילו יהיה לתקציב עוד יותר נמוך. מה אתה עונה לדבר כזה?
זה מקור הבעיה, אם מי שלא הבין את זה עד עכשיו. אם מכבי תבוא ותגיד, רגע, אז אין לנו מנויים, אז אי אפשר להעמיד קבוצה, אז זה מקור הבעיה, ששנה אחרי שנה, בסדר? אנחנו קודם כל מחדשים, נותנים את הכסף שלנו בצורה עיוורת, כמו מנוי לכל החיים, כמו הוראת קבע שלא משנה מה קורה, אנחנו איתם, ומסתמכים על זה. זה מקור הבעיה. אנחנו אומרים, אל תסתמכו על האוהדים ועל ה-60% שהם מביאים כל שנה. תביאו תקציב גבוה, טוב, בין המובילות באירופה, בסדר? ואם לא, שמישהו אחר יבוא וישים, והאוהדים לאחר מכן יבואו ויביאו את הסולדאוט, ויתנו לכם את השדרוג הנוסף בעוד עשרות מיליונים. אבל ברגע שזה קורה הפוך, זה מקור הבעיה.
זהו, ותראה, זה מאוד מעניין, כי אתה מדבר כל הזמן על בעצם זה שאתם רוצים, שאתה יודע, יבוא עוד מישהו חיצוני, ובעצם נגיד את זה ככה, הנטל הכלכלי ירד מהאוהדים, ובצדק גמור, ואני לגמרי איתכם. אבל מעניין אותי מאוד מה יקרה אם מכבי מחר תבוא ותיתן לך, נגיד, הצעה. אתה אומר, תקשיב, אנחנו מבינים שמה שנקרא, אולי איבדנו את הקהל. בואו תנהלו את המועדון, בואו נהפוך את הקבוצה הזאת לא ל-60% על הכנסות אוהדים, 100% הכנסות אוהדים, קצת אולי דומה למה שהיה פעם עם הפועל תל אביב בעמותה ודברים כאלו, ומה שנקרא עכשיו, כל אחד שעושה מנוי, יהיה לו גם סוג של מניות, ותנהלו אתם את המועדון. כמה זה מגוחך, כמה אתה, כן, אולי היית פתוח לדבר כזה.
א', זה לא מגוחך, כי כמו שאמרת, יש דוגמאות שזה בעולם, בכדורגל, בכדורסל. ב', זה לא מה שאנחנו מכוונים אליו. אף אחד לא רוצה לבוא ולנהל את המועדון, ולקחת אחוזים, ולעשות עמותת אוהדים. זה לא הכיוון שלנו, לא דיברנו על זה אף פעם, לא עם המועדון, וגם לא בינינו ובין עצמנו. הכיוון, אנחנו מאמינים בחלק מהאנשים שיכולים לקחת אותנו קדימה, הם אומרים את זה בצורה גלויה, שמוכנים להשקיע עוד הרבה מאוד כסף, ויש בעלים שלא מוכנים.
שפה, בעצם אתה
ופה
מתכוון
הבא.
לכל הבעלים חוץ מדני פדרמן, מבחינת
נכון,
האנשים.
נכון.
כולל אגב שמעון מזרחי וכולל עוד קבוצות שאולי הם לא הקבוצות המרכזיות.
ממה שאנחנו מבינים, כן? מוכנים לשים עוד הרבה מאוד כסף ולהשקיע, וזה לא רק הכסף, זה גם ההתנהלות, הרצון, לא כל פעם להביא את השחקן הזול יותר ולחסוך ולצפות שהוא יפרוץ. המונח הזה, קבוצת פיתוח, פשוט, זה פשוט נהיה בדיחה באירופה, אני חושב, מול הסוכני שחקנים והקבוצות של מכבי תל אביב. זה קבוצה פיתוח, קונה בזול, מישהו פורץ, אחרי זה נותנים את הבעיה עוד, והוא מתקדם הלאה בחיים שלו. זה לא אמור לעבוד ככה בקבוצה שהיא 6 פעמים מאלופת אירופה, עם מעל 100 תארים. אנחנו לא קבוצת פיתוח, אנחנו מהקבוצות עריות אירופה, וצריכים להתמודד על אליפות אירופה כל שנה. ואם כל פעם קונים בשביל לחסוך ושיהיה את הזול, ואז מצפים שזה ייתן לנו איזושהי הצלחה, אז הזול עולה יקר. הזול עולה יקר, אבל בסוף במהלך השנה אתה עושה עוד השלמות ועוד שחקנים, ויש לחץ ויהיה הצלחה. לא עובדים ככה. לא עובדים ככה. עכשיו הביאו מנהל מקצועי, אני מקווה שזה יתנהל קצת יותר טוב, אבל בסוף גם המנהל מקצועי שיש לו עוגה, איקס תקציב, אם התקציב הזה הוא נמוך, אז השחקנים שהוא יקנה, הם משלימים בסך הכל את העוגה. אי
לא,
אפשר...
אז הכסף קובע הכל, אין ספק בכלל,
נכון.
אני לפחות בוודאי לא חולק על זה. זה מה שאני אומר פה פחות או יותר כל פרק, אבל שאלה, כמה באמת, דיברנו הרי על העניין היחסי, כמה זה שיש בצד השני עופר ינאי שעושה את מה שהוא עושה, זה מה שנקרא, משפיע עליכם, מניע אתכם, או שזה מנותק?
הם מאוד חושבים שזה משפיע עלינו, בסדר? אני לא רואה את זה כמשפיע, אני רק רואה את זה לפעמים כמראה שאפשר גם בזמן מלחמה, בסדר? שחקנים, תראה, זה כבר שנה שלישית במלחמה, כי כל השחקנים עוזבים. כל עונה מחדש מונים את הסגל כמעט מאפס, אז אין פה שום המשכיות, שום, אתה יודע, אתה בונה סוג של כימיה שפשוט נעלמת ואתה מתחיל את הכל מחדש. ועופר ינאי מראה, בסדר, שאפשר גם בזמן מלחמה, בהתנהלות נכונה, בהשקעה כספית יותר גדולה. הנה, הוא מביא עכשיו עוד משקיעים, מכניס עוד שותפים, אמנם מתפזר עם הרבה כסף, בסדר, אני לא מצפה שמכבי תל אביב תקנה שחקן ב-6 מיליון דולר לעונה. בסדר, זה לא לשם אנחנו מכוונים. זה לא אומר שזה הדבר הנכון. אבל לא צריך להסתכל על הקצוות שהוא עשה, צריך להסתכל על האמצע שהוא עשה, שמראה שגם בזמן מלחמה אפשרי להתעקש עם שחקנים שרוצים לעזוב, ולהושיב אותם ביציע, אפשר להתעקש ולהוסיף עוד כסף, ולנצח במאבקים מול מכבי תל אביב, מה שמכבי תל אביב תמיד הייתה עושה כל השנים. הייתה רואה את השחקנים הכי טובים בשוק, הכי טובים בישראל, מוסיפה עוד כסף ומביאה אותם למכבי. נכון,
עכשיו
יש מעטפת טובה, ויש הישגים, ויש היסטוריה, אבל כרגע זה לא קורה אצלנו. זה, רואים שאפשר שזה יקרה במקום אחר, בישראל, בזמן מלחמה. אז בסדר, זה לא מוסיף. אבל זה לא העיקר. אנחנו לא מסתכלים על עופר ינאי והפועל תל אביב, מסתכלים על עצמנו, ואנחנו כרגע במצב לא טוב.
אוקיי, אז בוא רגע נעשה סיכום ביניים לכל מה שדיברנו פה בעניין המחאה. הדרישות שלכם בעצם הם שדני פדרמן יפנה את מקומו, אני חושב שזה ככה, אם אני מבין נכון. כל מה שהצגת שם על העניין של המחירים של המנויים, שבעצם גם הנטל המרכזי לא יהיה על האוהדים. שוב, אני חוזר איתך לעניין של האנד גיים. עוד פעם, נגיד דני לא מפנה את מקומו. אז בעצם אתה אומר לי, המחאה ממשיכה, הצגת את הפעולות, אבל יש פה עוד דברים שאתם מתכננים? יש לכם כאילו תסריט, איזה תוכנית פעולה לכל תסריט?
אז קודם כל אמרנו מה אנחנו מתכוונים לעשות. יש לנו הפגנה ביום ראשון. אם הנושא הזה לא ייפתר בפגרה, זה יעבור גם למשחקים, למגרשים. יש לנו עוד רעיונות, אנחנו לא חושפים את כל הקלפים שלנו בשלב הזה. יש עוד רעיונות לדברים לעשות. אנחנו שומרים את זה כרגע אצלנו. אנחנו לא רוצים להסלים, אנחנו לא רוצים להתעסק בזה. זה עיסוק מסריח, זה לא כיף. אבל אנחנו מבינים שזה מה שיעזור למכבי לצאת מהמצב הרע שלה, ולהבריא את המועדון, ולהבריא את ההתנהלות הלא טובה. ויש עוד דברים בקנה, מה שנקרא.
לגמרי. עכשיו בוא, לפני רגע שאני ממשיך איתך גם קצת יותר לחלק הבא, קצת על הגייט, היסטוריה, דברים מעניינים כאלו. אז לפני שאנחנו מתנתקים מכל הנושא הזה, משהו שאתה רוצה לומר לאוהדי מכבי, שמן הסתם מקשיבים לנו בהמוניהם עכשיו?
כן, אני חושב שזה רגע היסטורי. רגע היסטורי לקהל שלנו, האחדות שלנו, לעמוד מאחורי המהלכים של הארגון, שדרך אגב, קהל הרחב דחף, ואתגר את הארגון בשנים האחרונות וביקש, והיו כותבים לנו להוביל מהלך, לקחת אחריות, להנהיג את הקהל, העת בשלה, ועכשיו זה הזמן שלנו להיות מאוחדים, וללכת אחרי המהלכים, ולהשתתף בהפגנות, ולהשתתף בלחץ, ובכל נושא שאנחנו מובילים בשביל להביא לשינוי, וזה רגעים היסטוריים. אני אומר לך, באמת, אנחנו נלחמים על עתיד המועדון, זה משהו שלא קרה פה מעולם בהיסטוריה של מכבי, שכל הבעלים יש להם את האחריות, לא רק לדני פדרמן, לכל הבעלים יש את האחריות בשביל לשנות את המצב הזה, בשביל לתקן ולהציד אותנו לטופ של הטופ של הכדורסל. לא באמצע ולא בסוף, ולא הבלחות, ולא קבוצת פיתוח, ולא התנהלות של אנשים מקורבים, אלא עם אנשי מקצוע הכי טובים, עם חזית אחידה, כל כך הרבה דברים שאפשר וצריך לשנות, ואנחנו מקווים שנגיע לזה.
אוקיי, מסר שאתה רוצה גם לומר אולי להנהלה, לדני פדרמן?
תראה, כמו שאמרתי, אני בפתיח, דני, אבא שלו דיוויד, שיבדל חיים ארוכים ויהיה בריא, הם אנשים יקרים, הם מכביסטים, הם עשו פה דברים מטורפים למכבי, הביאו אותם לשנים מדהימות, להצלחות, אבל אני חושב שבשנים האחרונות הייתה פה הידרדרות עקבית במהלך כל שנה, ועם כל החברות וההיכרות, שהגיע הזמן להיפרד בנושא, במבנה הזה של הבעלות, של האחוזים. ואני מזכיר ואומר שמספר פעמים, גם בווידאו מול אוהדים, הוא אמר שהוא מוכן למכור. אז אני לא מבין את הכעס, אם יש כעס כזה בכלל, מהכיוון שלו. אם הוא מוכן למכור, יועיל ויגיד את המחיר. ואני בטוח שיש הרבה אנשים שעומדים בתור ומוכנים. עכשיו, מי יותר טוב? האם מי שיגיע הוא טוב למכבי? האם הוא לא טוב למכבי? זה הבעלים האחרים, או משפחת פדרמן, צריך להחליט אם הוא מספיק טוב למכבי. אבל אם אומרים שרוצים למכור, אבל לא אומרים את המחיר, אז כנראה לא באמת רוצים למכור. ואני מקווה שנוכל להתקדם מפה.
יפה, אז גם בהחלט, גם אני מקווה ככה שאתה יודע, העניינים יתעטרו, ובוא באמת מפה קצת נגלוש גם יותר אליך, אולי לגייט. תשמע, אתה דמות מאוד מוכרת ביצים של מכבי כבר הרבה מאוד שנים. איך הכל מתחיל?
בתיכון עברתי ללמוד, גרתי באורנית, עברתי ללמוד ברמת השרון, בתיכון רוטברג. מגיל קטן שיחקתי כדורסל, אהדתי את מכבי תל אביב מרחוק, מהטלוויזיה, משחקים, הייתי נוסע קצת למשחקי חוץ כשהייתי בגיל היסודי. ובתיכון אתה יותר מתבגר ונהיה יותר עצמאי, אז אתה תופס טרמפים בבוקר ובלילה ומגיע ליד אליהו. וקונה כרטיסים, ואחרי שנה עושה מנוי, ואתה רץ עם זה, אני חושב מרגע ראשון זה פשוט היה אהבה וקליק מבחינתי, שכאילו מרכז החיים שלי הפך להיות מכבי תל אביב, הארגון אוהדים, הגייט, שער 11, חברים הכי טובים שלי זה מהארגון, את אשתי הכרתי ביציע, וכן, זה כיף, כי אני חושב שהערכים של מכבי תל אביב מובילה כל השנים, המצוינות, החתירה לניצחון, זה ערכים שמאוד מאוד התחברתי אליהם. וזה מה שגרם לי לאהוד את מכבי, הרצון להיות תמיד הכי טוב ומקום ראשון. יש אנשים שמתחברים לזה, וזה מה שמשך אותי כל השנים. ומשם אני רץ עם חברים טובים מאוד שבהנהגה של הארגון, שממש נותנים את החיים שלהם שעות בכל יום, בפגישות, בהכנות. יש לנו חברים בארגון מגילאי 15 ועד גילאי 50-60, דורות של אנשים, של לוחמים, של חיילים, קרביים, של אנשי מפתח בחברה הישראלית, שפשוט הולכים ביחד כל השנים האלה, בשביל לעשות טוב למועדון.
יש לכם משפט מאוד יפה שאומר שאם אתה לא חלק מזה, אתה לעולם לא תבין, אבל בוא כן קצת ננסה אולי להבין מה זאת מכבי תל אביב בשבילך. באמת אתה מציג פה עניין של מסירות גדולה מאוד, כמה זה ממלא את היום שלך, כמה זה תופס, כמה זה בראש שלך כל הזמן.
ואני אומר לך, זה כמו עוד אהבה בחיים. אני נשוי לטל, אשתי המדהימה, כמו שאמרתי שהכרתי ביציע, עם ארבעה ילדים חמודים, קטנים, ופשוט מכבי תל אביב זה כמו אהבה נוספת. אתה חי את זה, אתה חושב על זה במהלך היום, אתה מתעסק בזה במהלך היום. תשמע, לאוהד הממוצע, הוא רואה כתבות, אומר שחקן הזה טוב יותר, טוב פחות. מי שלא מבין מה זה להיות קבוצה עשרות שנים, ולהיות בארגון אוהדים שלה, שאתה קם בבוקר, ואתה מתכנן, ואתה מכין, וקונה, ונוסע, ומביא, ונפגש, ועוד פעם מתכנן, ומגיע, משחק יורוליג מתחיל ב-9, אזור 4:30, 5, אנחנו כבר ביד אליהו, נגמר משחק ב-11, אנחנו יוצאים מההיכל בכיבוי אורות, 12:30, 1, זה מה שקורה במשחק. ובשאר הימים שלפני המשחק אתה מתכנן, נפגש, צובע, מקבל החלטות, מגיע לאימונים, עוזר, תומך, נוסע למשחקי חוץ. זה חיים, זה להיות אוהד בארגון אוהדים, זה פשוט, זה מרכז החיים שלך, זה דבר מדהים. אז באמת מי שלא חלק מהדבר הזה, לפעמים הוא קשה להבין את את האהבה ואת הטירוף שאתה נותן לזה. יש פה אנשים מדהימים, ערכיים, אנשים שבאמת עשרות שנים פעם שהיינו ילדים בתיכון, זה מנו 20 שנה, 30 שנה, אז בואנה, אנחנו כבר בני 37, 40 עוד מעט, אז כבר אנחנו הגענו לטייטל הזה של מנו של 20 ו-30 שנה, אבל בפועל אנחנו עדיין מרגישים צעירים, עומדים כל המשחק, קופצים, מתופפים, מניפים דגל, זה... ואנחנו מבינים ששער 11 זה באמת השחקן השישי של מכבי תל אביב, אנחנו מסתכלים על זה ככה, זה מקצוע. זה לא אתה בא, יאללה, נפגש שעה לפני, תולה איזה טוב ומתחיל לשיר. דברים מאוד מתוכננים, מאוד מאוד מדוקדקים. זה המקצוע של החיים שלנו. אנחנו באמת רואים את זה ככה, כי תראה, לפני המלחמה, יד אליהו, לא משנה, סיימנו מקום רביעי, חמישי, השתחלנו לפלייאוף. 92.7% הצלחה במשחקי הבית, מקום ראשון ביורוליג, באחוזי הצלחה ביד אליהו. זה אומר הרבה, וגם פה אני צריך לפרגן גם להנהלה של מכבי. לפני, כבר נראה לי 8 או 9 שנים, איחדנו את השתי ארגוני אוהדים שהיו ביד אליהו. הגוש המעודד ירד לאולם 11, מהלך שעשינו ביחד עם ההנהלה של המועדון. זה הפך את יד אליהו ממגרש ביתי וחם למגרש שמאוד קשה לנצח בו, שהיכל רוב המשחק עומד על הרגליים, העידוד זה בפרונט, וכן, שווה לפרגן להם על הרבה מאוד דברים טובים. אני אומר לך, עד המחאה הזאת, השיתוף פעולה שלנו עם המועדון ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם אורן נטר ממכבי, בשנים של תיאומים, וכמעט כל בקשה מתקבלת ומובנת שזה לטובת מכבי ולטובת האווירה, ומקווה שנצליח לשמר את זה אחרי שנצא מהלופ הזה של המחאה ונצא לדרך יותר טובה, אבל זה באמת דרך חיים. להיות אוהד ספורט זה דרך חיים, להיות בארגון אוהדים, הגוש המעודד של הקבוצה, זה משהו שהוא מדהים.
לא, זה לגמרי, העוצמות של יד אליהו במשחק יורוליג זה דבר שמה שנקרא, מי שלא היה שם באמת לדעתי לא יבין, אבל אני רוצה לשאול אותך קצת יותר על הגייט, ככה אתה מזכיר כל הזמן אותו פה בשיחה שלנו גם כחלק ממי שמנהל את הארגון הזה, איך בעצם הכל מתחיל, תספר קצת על ההתפתחות שלו.
כמו שאמרתי, אנחנו בשער 11, בסדר? בשער 11 התחיל עוד בשנות ה-90 ביד אליהו. גם הכדורגל וגם הכדורסל, התקופה שלפני הטרום ארגונים, שזה לא היה הכי מאורגן ומוסדר, ואיכשהו תקופת הארגוני אוהדים ביד אליהו מתחילה באזור שנות 2002, באזור 2005 הגייט מוקם, בסדר? בכוונה השם היה הגייט, כדי שכולם ירגישו חלק, חלק מהיציאה, מהשער. איחוד ארגוני האוהדים באזור 2016-17, ירידה למטה. תראה, בסוף ארגון אוהדים זה ארגון שהוא סמי צבאי, הוא סופר מאורגן. אני חושב שגם משהו שהוא בנוף של ארגוני האוהדים בארץ, הגייט מאוד מאוד שונה, כי הוא ארגון גם שיש בו סוג של, לא סוג, דמוקרטיה. בסדר, כל שנה יש לנו בחירות להנהלת הארגון, אין פה אנשים שנתלים על העץ ולא יורדים ממנו שנים כי הם הקימו את הארגון. וכל שנה יש בחירות, ונבחרים אנשים שמובילים את הארגון, יש זכות בחירה לכולם, ומי שרוצה להתבלט ולהוביל, צריך להוכיח את עצמו, ואם הוא טוב, אז הוא יבחר להוביל את הארגון, ואם הוא לא טוב, אז הוא יהיה חבר ארגון מן המניין, הוא יוביל תחומים מסוימים, ולא יהיה בהנהלה ובקבלת ההחלטות, וזה ארגון שהוא באמת סמי צבאי, יש בו באמת צוותים שמתעסקים בתפאורה, בשירים, במדיה, ברשתות, במרצ'נדייז, בכרטיסים, זה כאילו מאוד מאוד מסודר, מאוד מאוד היררכי, וזה משהו שהוא מנוהל ברמה היומיומית, גם כשאין משחקים וגם בפגרה, ובדיוק עכשיו נזכיר את אלקנה, חבר ארגון שגדל בשער 11, אלקנה לוי, שנפצע קשה, קצין בגולני לפני כמה ימים, גדל בשער 11, חבר ארגון הגייט, שנפצע קשה בח'אן יונס, כרתו לו גם שתי הרגליים לצערנו, הוא מורדם ומונשם עד אתמול, הוא התעורר אתמול, כואב, יש לנו ימים קשים בארגון, איבדנו גם במלחמה חבר ארגון מאוד מאוד משמעותי שקוראים לו רותם לוי, קצין לוחם יהלום שנפל בעזה, רותם גדל בשער 11 גם עם אח שלו, יש לנו גם עניין משפחתי, כן, הרבה אחים ומשפחות ודורות של אבות ובנים שעוברים בארגון, ורותם נפל בעזה, זה היה שוק אדיר לנו כארגון אוהדים, אבל זה מצד אחד שוק, מצד שני, אתה יודע, המלחמה הזאת יש הרבה מחירים, אבל בשיא של המלחמה בהתחלה, כמעט 75-80% מהארגון היה מגויס, מי בסדיר, בקרבי ובמילואים. זאת אומרת, רוב הארגון זה חבר'ה שהם לוחמים במילואים, קצינים, קצינים בכירים, וזה גם חלק ממה שאנחנו מובילים את האנשים שלנו, שמגיעים לגיל צבא, בסדר, שימו את מכבי רגע בהולד, תחזרו אליה עוד 3 שנים, לכו לקרבי, לכו תעשו שירות משמעותי, תתגייסו, אל תברחו מהדבר הזה. זה הוכיח את עצמו גם במלחמה, באחוזים שהארגון פשוט כמעט ולא היה קיים במשחקים. היו משחקי ליגה, אחרי שהחזירו קצת הקהל, פשוט הארגון כמעט ולא היה. הוא היה בכל הגזרות של הלחימה, וזה חלק מהערכים שלנו.
כן, אין ספק, שמע, שגם שילמתי מחירים כבדים, ובכלל, אתה יודע, זה גם הזדמנות להודות לך על כל מה שאתה עושה בשנתיים האלה. עוד נגיע לזה. בוא ניסע קצת, אתה יודע, לחוויות, דברים, אתה יודע, ככה, שאתה זוכר במיוחד, משחקים גדולים. מה ככה הכי חרוט לך בזיכרון?
הכי חרוט בתכלס זה הפיינל פורים האירופאים. אמנם לא עשינו את זה כבר, נראה לי כבר 12 שנה, מ-2014. היינו מאוד קרובים לפני שנתיים ושלוש. זה אירוע שהוא מטורף. אתה נוסע לחו"ל, יש לנו את זה כבר הכל מתוכנן בראש. אתה מגיע יומיים שלוש לפני, עושה צעדה של אלפי אנשים, מזכיר בית דירות, כל הארגון נכנס לאותו בניין. כל הקומות, כל החדרים, כולם אחד ליד השני, שותים, שרים, יוצאים לבלות, אוכלים ביחד, עושים את התכנונים, מגיעים למגרש, צובעים שלטים, זה חוויה, זה שבוע שהוא אקסטאזה, זה כאילו משהו, זה שיא השיאים. עכשיו, מהלך המשחק, לא עשינו פיינל פורים בשנים האחרונות, אבל אנחנו קובעים לנו לפחות פעמיים, שלוש בשנה, לטוס עם מכבי לחו"ל. כמובן, עוד פעם אני מזכיר, הכל מכספנו, הכל מהכיס שלנו. אבל מרכזים מאמץ של כמה עשרות חברי ארגון וטסים ביחד ונמצאים ביחד באותו מלון, באותה דירה, וזה כיף, זה חוויה גדולה, ללכת עם המועדון שלך, עם הקבוצה שלך בחוץ לארץ, זה חוויה שהיא מדהימה, עשינו אותה כבר עשרות פעמים, מתגעגעים לזה קצת, אולי אחרי המלחמה, בעזרת השם, יחזרו המשחקים לארץ, ונוכל גם לחזור גם להיות אירוליג בבית וגם לטוס אירוליג בחוץ. זה חוויה מאוד מרכזית, ואתה יודע, מתגעגעים ליד אליהו מלא, לבוא את ה-4-5 שעות לפני, לשבת קצת ביחד, החבר'ה, לשתות, לצחוק, לשבת לאכול אחרי משחק, זה הדברים שהם הדרייב שלנו בחיים. אני כאילו לפעמים אני שאימנתי כדורסל, או שהעבודה פתאום מימי חמישי, אתה מסיים אותה ב-8 ומגיע על השריקה, אז אם אתה מגיע על השריקה, על פניו הגעת לתחילת משחק, כל טוב, לא הפסדת כלום. אבל כשאתה בארגון אוהדים ואתה מגיע על השריקה, זה כאילו אתה מרגיש כאילו הגעת לרבע האחרון. או במחצית או ברבע האחרון. כי החוויה והכיף מתחילה 3-4 שעות לפני, ומסתיימת שעה-שעתיים אחרי, כשאתה יושב ומדבר על המשחק, ומדבר מה היה בעידוד ובתפאורה, ומה אתה יכול להיות יותר טוב בפעם הבאה, ולעשות סיכום, להיות איפה אתה משתפר. זו החוויה האמיתית של שער 11. של להיות בארגון אוהדים. אז כן, מתגעגע לזה מאוד. בשנתיים האחרונות כמעט ולא יצא להיות במשחקים, אולי לא לספור אותם על יד אחת בשנתיים האלה. כן, מתגעגעים, זה אקסטזה וטירוף שקשה להסביר.
לא, לגמרי. אגב, אני חושב האירוע אולי האחרון, אתה יודע, המרכזי של מכבי, שאנחנו מדברים עליו סדרי גודל, אומנם לא פיינל פור, אבל הסדרה, נגיד שהייתה לפני קצת יותר משנה, מול פנתינייקוס, גם באתונה, גם בבלגרד, שמע, זו באמת הייתה אווירה מטורפת ומחשמלת, וזה היה כפסע. הגעת שם, אגב, אם אני זוכר נכון, למשחק הרביעי, מה שנקרא, הבאת למכבי תנאחס, אבל תספר קצת על זה.
תשמע, קודם כל המושג נאחס אין אותו במכבי תל אביב, זה אולי מושג
איתך,
שיש
אני איתך,
בהפועל תל
אני
אביב.
פה, אגב, תדע לך, אני פה, מה שנקרא, מראשי המחאה כנגד המונח נאחס.
כן, זה מונח כזה של לוזרים לפי דעתי. כן, היה מטורף, תשמע, היה בדיוק הפסקת אש, נראה לי היינו בח'אן יונס. נראה לי לא יצאתי כמעט איזה 3 חודשים הביתה, והיה הפסקת אש, אז יצאנו ממש לאיזה 3 ימים להתארגן. בדיוק היה את המשחק השלישי, נראה לי, שניצחנו בבלגרד. ועלינו ל-2-1, אמרתי, טוב, תקשיב, יש לי הזדמנות, דיברתי עם המפקד שלי בצבא, אמרתי לו, תשמע, יש פה איזה טיסה, טס ברביעי בלילה, חוזר שישי בבוקר, 24 שעות, אני לא בארץ. אמר, סע, סע ברכה. איכשהו התארגנתי ככה, מעכשיו לעכשיו, בטיסה, עליתי, הגעתי ממש איזה כמה שעות לפני המשחק, שמע, הייתה חוויה מטורפת. זה כאילו, זה התחילת המלחמה, אז בכלל לא הייתי במשחקים, ואז פתאום לבוא לפלייאוף, לצלבה, משחק מספר 4, כן, פספסנו אותו, תשמע, היינו, נראה לי 2 דקות לסוף, הובלנו כבר ב7, אתה יודע, כבר כל התכנונים, ומה עושים, ואיך פורצים למגרש, ואיך מרימים על הכתפיים, ומה עושים אחרי המשחק, אתה יודע, כבר ישב לנו בראש, לעשות פיינל פור אחרי 10 שנים שלא עשינו, פספסנו את זה, פספסנו את זה, זה הכי לא מכביסטי להגיד, וואו, אז הגענו כפסע, סיימנו מקום שני, מקום שני זה לא שונה ממקום אחרון מבחינתנו, וכן, זו הייתה חוויה מטורפת לעשות את זה תוך כדי המלחמה, תוך כדי זה שכמעט ולא הייתי בבית, אז באמת זה היה רגע מרגש מבחינתי.
תגיד, אפרופו פיינל פורים וכאלה, פיינל פור על 2008, מדריד, יש שם סיפור מאחורי, לא?
וואו, וואו, באת מוכן.
כן.
כן, גם אז הייתי בסדיר, עלינו לפיינל פור, ובדיוק התחלתי להיות מפקד בבח גבעתי. סיימתי קורס מפקדים, ותשמע, הגיע פיינל פור, ובדיוק קלטתי את הטירונים. שבוע הראשון שלהם בצבא, אמרתי, בואנה, איך אני יוצא? הייתי לפני שהייתי מפקד, אז הייתי יודע, יש יום חמישי, אז הייתי סוגר את השבת שלפני, מתנדב בשביל לצאת בחמישי. הייתי מנסה לזכות באיזה תחרות בשביל לקבל את האפטר לחמישי, וכל הסדיר שלי לא הפסדתי משחק יורוליג, שתבין את הטירוף, כן, קרבי. הפסדתי משחק אחד, זה היה בעופרת יצוקה שהיינו בתמרון בעזה, אבל זה היה הפסד המשחק היחידי שלא הייתי בו ביורוליג, וגם לפיינל פור, מדריד, כן, 2008, אני מפקד, לא ידעתי מה לעשות. אז פניתי לאלי דריקס המנכ״ל בזמנו, ולשמעון מזרחי, אמרתי, תשמעו, איך אתם עוזרים לי? מה, אני חייב להגיע, הגייט חייב להיות שם במשחק. אמרו לי, אתה צודק, חשוב לנו שתבוא. אז הם כתבו מכתב למג"ד בח גבעתי, סגן אלוף, יוסי דרור, שזה גם מצחיק, הוא עכשיו במלחמה הזאת, הוא איתנו. אני כבר קצין, מבוגר, במילואים, סיפרתי לו את זה לא מזמן, אז שלחו את המכתב ללשכה, ואז פתאום באיזו ישיבת מפקדים, מגיע להם מ"פ, אומר לי, תשמע, יונתן, אתה תתארגן את התיק שלך, מחר אתה טס למדריד. לא הבנתי מה חשבתי, הוא מסתלבט עליי, כאילו הוא עוקץ אותי. אולי הוא עד קבוצה אחרת, לא ידעתי. הוא אומר לי, לא, לא, הגיע המכתב. והמג"ד אמר לי שיש לך אישור לטוס עכשיו, תוך כדי הטירונות של החיילים. אז ממש כאילו עליתי על מטוס, אני זוכר אפילו, לא ידעתי, לא היה לי מלון, לא היה לי כלום. נחתתי, איכשהו הסתדרתי והגעתי לחבר'ה שלי. וכן, זה היה סיפור שיהיה קשה לשכוח אותו.
האגדה אגב מספרת שבמכתב הזה היה כתוב שזה לצורך משימה לאומית. כלומר, אתה יודע שזה גם הייתה חשיבות של מכבי.
מה, מעניין אותי, אחרי זה אני אדבר איתך, תסביר לי מאיפה הבאת את הסיפור, אבל כן, זה היה הסגנון.
כן. טוב, בואו ככה, אתה יודע, לקראת סיום, דברים נוספים, משהו ככה שאתה רוצה להגיד, להעלות בהזדמנות הזאת.
באמת לסיכום, אני אחזור על חלק מהדברים שאמרתי. זה באמת, אנחנו מרגישים שאנחנו נלחמים על עתיד המועדון, ואני חושב שגם מתוך הבעלים הקיימים צריכים לגלות אומץ. אומץ להבין שזה רגע שיכול לקחת אותנו קדימה ולא אחורה, שמה שהגייט והקהל הרחב והאוהדי מכבי עושים זה לטובת הקבוצה ולא לטובתם האישית. זה אך ורק טהור ב-100% לטובת מכבי תל אביב. לא חושבים על עצמנו, חושבים על המועדון. ויש רגעים שהמועדון לא יודע לעשות מהלכים. וזה מובן, אני אתן לך דוגמה. מחאת הפיינל פור, אבנר קופל, שיטה מחורבנת, באמת מחורבנת, שלצערי מכבי תל אביב בסוף הצביעה בעד, כפו עליה, לא משנה מה הסיבות, ואז מכבי רצה לשנות אותה, ואנחנו גם רצים ונלחמנו, ועשינו הפגנות, ועשינו מחאות, ולא עודדנו רבעים ומשחקים, והבנו שמכבי תל אביב הרשמית לא יכולה לעשות משהו, והרגשנו שאנחנו אמורים להיות בפרונט, ועשינו הפגנות ומחאות, והפגנות בבתים של אבנר קופל, ואנשים פה הסתבכו וקיבלו תביעות, ובסוף ניצחנו. השיטה גם השתנתה, וגם בסוף אבנר קופל התגלה כמושחת ונכנס לכלא. אז זה רגע שהוא כזה, וגם הבעלים של מכבי תל אביב צריכים לגלות אומץ ולהבין שהשינוי הוא קרוב והשינוי הוא חייב, חייב שיקרה. וזה לא אומר שהם יתקפלו, וזה לא אומר שהאוהדים מנהלים את המועדון. להפך, 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 ההפך הוא הנכון. אנחנו רוצים טובת המועדון, לא רוצים לנהל אותו, אבל אנחנו מבינים שזה זמן היסטורי להביא לשינוי, וצריך את האמיץ האחד שיוביל את המהלך הזה גם בתוכם, בשביל להביא לשינוי ולקחת, להחזיר את מכבי תל אביב לגדולתה ולטופ של אירופה. זה הסיכום של הדברים הכי טוב שאני יכול להביא.
יפה, אתה ממש לסיום, כנס לזה איך שאתה רוצה, עם מה שאתה רוצה, אתה גם יכול לא להיכנס לזה וזה לגיטימי לגמרי. איך אתה בשנתיים האחרונות? זה לא סוד שאתה יודע, אתה לוקח חלק פעיל בקרבות בעזה ובאמת עושה דברים גדולים למען עם ישראל. יש משהו שאתה רוצה להגיד בנושא הזה?
וקודם כל, אני לא האיש, כן? יש עוד מאות
ברור.
אלפי אנשי מילואים ועשרות אלפי לוחמים במילואים שמחרפים את נפשם. זה זמנים לא פחות היסטוריים ממה שדיברנו על מכבי תל אביב, שזה הבית הקטן של חלק מהאנשים במדינה. זה מלחמת קיום, אני פשוט רואה את זה ככה. אני איבדתי גם את בן דוד שלי, שהיה לוחם בסיירת גבעתי במלחמה, את רותם לוי שדיברנו. את אסף חממי, שהיה המפקד שלי מהסדיר ובמילואים, אחת דרומית, ועוד חברים טובים מהעבודה, מהלימודים, שאני לא נמנה עכשיו את כולם. וזה רגעים קיומיים למדינה, כל החזיתות האלה, וחיילים פה באמת מוסרים את נפשם. חשוב להבין שהרוח היא חזקה. תשמע, זה שנתיים מלחמה, אתה פיזית, לפעמים הגוף מתחיל, אתה יודע, לכאוב ולבגוד בך, אבל שאתה יודע למה. אתה יודע על מה, על מנת שלך, אתה יודע למה אתה עושה את הדברים האלה, אז איך לעשות את זה, זה כבר בקטנה. כשהמטרה היא מול העיניים שלך, אז אתה מביא את הכוחות ואתה עומד בזה. אני מקווה שגם המנהיגים שלנו והממשלה וראש הממשלה והרמטכ"ל והמפקדים, יהיה להם את הרוח להמשיך ולקחת את ההחלטות הנכונות, להחזיר את החטופים, לגמור ולנצח את החמאס ואת כל האויבים שלנו כמעט 360 מעלות. וזה זמנים שככל שהמדינה הזאת תהיה חזקה יותר ותהיה אגרסיבית ולא תפחד לשנות סדרי עולם, זה יעשה לנו שקט לילדים שלנו עשרות שנים קדימה. למרות שלצערי לעולם נחיה פה על החרב שאנחנו מוקפים בעשרות מיליונים של מוסלמים, אבל אם נעשה פה מהלך חזק, נוקאוט, ולא נוותר עכשיו, ולא נתייאש, ולא נגיד יאללה, אנחנו כבר גמורים ועייפים. יהיה לנו עשרות שנים של שקט לילדים שלנו. תקווה שלא יהיה יותר 7 באוקטובר, אבל אם אנחנו נוותר וניכנע ללחצים, אז אני חושב שאנחנו ניכנס לבעיה גדולה.
יפה, אז בנימה זו, יונה ללזר, מראשי הגייט של מכבי תל אביב, קודם כל תודה רבה על מה שאתה עושה למען עם ישראל, זה הכי חשוב, אבל אני גם אומר לך יותר מזה, אני מקווה, תודה, שכל מה שדיברת פה באמת, שתהיו מרוצים, שהעניין ייפתר, שמכבי תצא לדרך חדשה, וזהו, אני אאחל לך המון המון בהצלחה, שמחתי מאוד 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 לארח אותך בפרק הזה. ונאחל גם למאזיננו, אתה יודע, שיהיה להם בהצלחה, אוהדי מכבי גם, שהעניין הזה ייפתר, וזהו, נתראה כאן בפרקים הבאים.
תודה רבה על הזמן ועל האירוח, היה מאוד כיף.